ערב טוב ומבורך. התחלנו בשלהי הקיץ, בזמן הקודם שעסקנו בו, בתחילתו של ספר דברים, בפרשיות הראשונות של דברים. עוד לא נכנסנו בכלל להפטרות הנחמה, אנחנו כבר כמעט בסיומן. אני רק אזכיר, מ-17 בתמוז אנחנו הולכים כסדר של הפטרות שאינן שייכות לפרשיות עצמן, אלא לימים, לתקופה. ואחרי 3 הפטרות של פורענות, בין 17 בתמוז ל-9 באב, אנחנו עוברים ל-7 הפטרות של נחמה, ומהן עכשיו אנחנו בהפטרה השישית, הפטרת קומי אורי קיבה אורך וכבוד השם עלייך זרח. אחריה תגיע ההפטרה שבאה אחריה גם בספר ישעיהו, סוס אסיס בהשם תגל נפשי, ואלוקי כחתן יכהן פאר וככלה תעדך אליה. אין זה הזמן להיכנס, אנחנו ננסה לראות בפעם הזאת הבאה וזו שאחריה קצת את המהלך של סיומן של הפטרות הנחמה והכניסה להפטרות התשובה. לשובה ישראל עד השם אלוקיך, ולכניסה אל השנה החדשה הבאה עלינו לטובה. מתוך תפיסת ההפטרות האלה אני אספק רק בכמה נקודות שקשורות לראייה הכללית של ההפטרות, ומהן נגיע ישר להפטרה שלנו. הפטרות הנחמה אינן אוסף מקרי של פרקי נחמה מספר ישעיהו שאיכשהו מתחברים ביחד. הן הפטרות שנקבעו על פרשיות קבועות. אני רוצה להסביר את מה שאני אומר. הן הפטרות שנקבעו על פרשיות קבועות, זאת אומרת, בשונה מהפטרות של 4 פרשיות, הפטרת החודש, הפטרת פרה, הפטרת זכור, הפטרת כל ההפטרות האלה, שכל פעם מגיעים בפרשה שונה, הפטרות הנחמה נמצאים באופן קבוע באותן פרשיות. כלומר, בדרך קבע, הפטרת הנחמה הראשונה, נחמו, נחמו עמי, תחול בפרשת ויתחנן. וכך הלאה. זה יוצר גם קשר רציני שמחייב הבנה קבועה, למרות שההפטרה איננה קשורה עקרונית לפרשה, אלא לרצף של הפטרות נחמה, אבל זה מחייב הבנה של הקשר גם בין ההפטרה המסוימת הזאת לפרשה, שהיא הפרשה הקבועה שלה. מעבר לזה צריך להבין את הסדר שנקבע להפטרות הנחמה. ברובן זה הולך על פי הסדר בישעיהו, אבל לפעמים זה משתנה. למשל, בשבת האחרונה קראנו את הפטרת רוני הקרא לא ילדה. פצחי רינה וצהלי לא חלה, כי רבים בני שוממה מבני בעולה אמר השם, וכך הלאה. ורוני הקרא לא ילדה, זאת הפטרה קצרה. זוכרים בשבת האחרונה, הפטרה קצרה מאוד, שהיא החצי הראשון של פרק נחמה יפה מאוד, שבאמצעיתו עובר ישעיהו הנביא להפטרה של ענייה סוערה לא נוחמה. אבל את ענייה סוערה לא נוחמה אנחנו קראנו בהתחלה. אחרי נחמו נחמו ובתומר ציון הגענו לענייה סוערה לא נוחמה, והפכנו את הסדר. כל הדברים האלה מחייבים עיון רחב, אנחנו לא ניכנס אל כולם, ודאי לא בזמן שיש לנו עכשיו ובפעמים האלה. אבל יש סדר להפטרות האלה, יש סדר שקשור לפרשיות, סדר שקשור לשינויים הללו. אולי אספק רק בדבר אחד, אני רוצה לטעון מתוך זה, וזה מה שאני רוצה לראות אגב העיון בהפטרה שלנו, שהסדר הוא גם על פי ההתקדמות בתהליך הגאולה. כלומר, ההפטרה השישית תהיה במקום שעדיין אנחנו לא נמצאים בשלב הגדול של הסוס אסיס בהשם, של החתן והכלה, של המסוס חתן על כלה יסיס עלייך אלוהיך של השבוע הבא. אנחנו הולכים ומתקדמים. ההפטרות הראשונות עסקו בנחמה ממש, נחמו, נחמו, ניחם השם ציון. בהפטרות האחרונות אנחנו לא פוגשים נחמה, אנחנו כבר פוגשים גאולה. אנחנו כבר פוגשים התעוררות, אנחנו כבר פוגשים אור. אבל זה הולך ומתקדם, ולכל שלב כזה יש חשיבות רבה מאוד בהבנת כל מה שאנחנו עושים עם עצמנו. אנחנו ניכנס לזה מיד, אולי אספק עוד בנושא סדר ההפטרות, רק באזכור של משהו שיותר מפעם הזכרנו. רבי דוד אבו דרהם טוען, על פי מדרש, והזכרנו את הדברים שלו, אבל אני מזכיר את זה עכשיו כדי להיכנס אל ההפטרות שוב, ששבע הפטרות הנחמה הן בעצם שיחה משולשת. בין הקדוש ברוך הוא לנביאים, בין הנביאים לעם ישראל, בין עם ישראל חזרה אל הנביאים והנביאים חזרה אל הקדוש ברוך הוא, ושוב הקדוש ברוך הוא חוזר עד שהוא מגיע בעצמו אל עם ישראל. הטענה של אבו דרהם הולכת כך, זה יפה מאוד, אני רק אומר את סדרן של ההפטרות במהירות ומגיע אל ההפטרה שלנו. ההפטרה הראשונה היא נחמו נחמו עמי. למי זה נאמר? למי שמנחמים. מי המנחמים? הנביאים. אז הקדוש ברוך הוא פונה אל הנביאים ואומר להם נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. הנביאים הולכים ומנחמים, ואז באה ההפטרה השנייה ובה נאמר ותומר ציון עזבני השם והשם שכחני. עם ישראל אומר לנביאים לא רוצה לשמוע ממכם דברי נחמה. את החורבן קיבלנו מהקדוש ברוך הוא, גם את הנחמה אנחנו רוצים לקבל באופן ישיר. חוזרים הנביאים אל הקדוש ברוך הוא בהפטרה השלישית ואומרים לו ענייה סוערה לא נוחה. הלכנו אל הענייה, הענייה מסרבת לקבל ניחומים, והסיבה היא מה שהם אומרים, עזבני השם. אומר הקדוש ברוך הוא בהפטרה הרביעית, היא הפטרת שופטים, נו אין ברירה, אז אם כך אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. לא הולך דרך הנביאים, אני חייב לעשות את זה לבדי. ומה אתה מנחם אותנו? רוני הקרה לא ילדה, קראנו השבת בהפטרה החמישית. פתחי רינה וצהלי לא חלה, כי רבים בני שומעימה מבני בעולה אמר השם. או, עכשיו כבר לא מדברים שושבינים. ואז באה ההפטרה השישית, ובה הנביאים רואים את עם ישראל שומע את הבשורה, אבל הוא עדיין לא קם. ואז באה ההפטרה השישית, הנביאים באים בה ואומרים לעם, קומי אורי, כי ואורך, וכבוד השם עלייך זרח. נו, אז מה את נשארת ככה? אז באה ההפטרה השביעית האחרונה, ועם ישראל עונה, או, עכשיו אפשר להתחתן. סוס אסיס בהשם תגל נפשי באלוקיי, כי ילבישני בגדי ישע, מעיל צדקה יעתני, כחתן יכהן פאר וככלה תעדך אליה. המהלך הזה, שהוא מדרש יפהפה, מעובד על ידי אבו דרהם, הוא גם מהלך מאוד עמוק בסדר, סדר השלבים של היציאה מהאבילות וההגעה אל השלימות הזאת של מסוף חתן על כלה. על בסיס ההקדמה הזאת אני רוצה להגיע להפטרה שלנו השבת. ממנה אולי קצת נראה גם את הקשרה לפרשה, אבל נפתח בהפטרה. לפניה אני רוצה לפתוח בדברי הרמב״ם שנמצאים בראש העמוד למעלה. דברי הרמב״ם האלו הם סיום ספרי היד החזקה של הרמב״ם. הרמב״ם מסיים את כל הרמב״ם, את כל המשנה תורה, שתי ההלכות הבאות. לא נתאבו החכמים והנביאים ימות המשיח, לא כדי שישלטו על כל העולם. יש גם שיר כזה, ונכתב גם בשיר, זה מהשיר הרמב״ם הזה. לא נתאבו החכמים והנביאים ימות המשיח, לא כדי שישלטו על כל העולם, ולא כדי שירדו בעובדי עבודה זרה, ולא כדי שינשאו אותם העמים, ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח, אלא כדי שיהיו פנויים בתורה ובחוכמתה. עוד רגע נמשיך, אבל זה מעניין מאוד כשכתובה הלכה ברמב״ם, צריך לדייק ברמב״ם. שיגיד מה זה כן ימות המשיח, מה הוא אומר כל הזמן מה זה לא. לא נתאבו החכמים והנביאים ימות המשיח, לא כדי ולא ולא ולא. והדברים הם דברים חשובים. אולי הרמב״ם מבקש, עוד לפני שעוברים להגדרה של ימות המשיח, להזכיר לכולנו דבר שכולנו יודעים אותו. הרבה מאוד פעמים אנחנו יכולים ללכת לדברים אדירים ולשכוח בכלל מהי המגמה הסופית. לאכול ולשתות ולשמוח זאת מגמה מאוד חשובה. אבל השאלה מה המחיר שהיא מצדיקה? האם זה היעד? שיש שקט ואפשר יהיה לאכול ולשתות ולשמוח? האם כדי להגיע לאיזשהו מכנה משותף אנחנו לא מוכנים באמת לאט לאט להתרגל שהיעד הוא רק לאכול ולשתות ולשמוח? או שינשאו אותנו העמים? האם הצורך לפעמים לנהל מערכות ולשלוט לא הופך את השלטון ליעד חס וחלילה? לא נתאבו החכמים והנביאים ימות המשיח, לא כדי שישלטו על כל העולם. כדי לזכור את היעד, את המגמה הסופית, אתה צריך לשלול מגמות אחרות. שאיפות הכי יפות בעולם, כשהדברים קשים, יכולות להפוך להיות כל כך מצומצמות. כי אם כל כך קשה, למה אתה שואף יותר מלקצת רוגע? אבל זה היעד? או שהרוגע הזה הוא אמצעי ליעד שיכול להיות שקשה להשיג אותו? אבל אתה חולם אליו, ומתפלל אליו, ופועל לקראתו. אלא כדי שיהיו פנויים בתורה ובחוכמתה ולא יהיה להם נוגס ומבטל, כדי שיזכו לחיי העולם הבא, כמו שביארנו בהלכות תשובה. כלומר, היעד הוא לא חיי העולם הבא, אלא היעד של ימות המשיח הוא שיהיו פנויים בתורה ובחוכמתה. ולא יהיה להם נוגס, נוגס שלילי, הוא מבטל כלשהו. ובאותו הזמן, הזמן הזה האידיאלי, לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה, ולא קנאה ותחרות. שהטובה תהיה מושפעת הרבה. בפילי פלאות הרמב״ם. אני לתומי חשבתי שבמקומות שיש הרבה טובה מושפעת, זה לא בדיוק פוליסת ביטוח לביטול הקנאה והתחרות. הכיר כמה מקומות שיש בהם טובה מושפעת הרבה מאוד, וזה רק מוסיף דלק לקנאה ולתחרות. והמעדנים יהיו מצויים כאפר. אז למה לא תהיה קנאה ותחרות? ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את השם בלבד. ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים וישיגו דעת בוראם כפי כוח האדם, שנאמר, כי מלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מחסים. איום הדברים של הרמב״ם הוא אדיר. איזה כל העולם יהיה לדעת את השם בלבד, זאת המגמה. מישהו אגב, אתם זוכרים ודאי, כולנו זוכרים, איך הרמב״ם פתח את היד החזקה. איך הרמב״ם פותח את המשנה תורה. יסוד היסודות ועמוד החוכמות הוא מה? מה המגמה של כל החיים? לידע שיש שם מצוי ראשון. לדעת, אמרנו פעמים הרבה, אצל הרמב״ם זה לא מידע אקדמי. זה לא אינפורמציה. זה הכוח להיות כמו והאדם ידע את חווה אשתו. להתחבר התחברות שלימה גמורה עם דעת השם. ואז כשזה יהיה עסק העולם לדעת את השם בלבד, נו, אז אם רוצים כולם לדעת את השם, חכמי ישראל שבזה הם יתעסקו כל הזמן יהיו חכמים גדולים ויודעים דברים אסתומים, ואין להם מגמה לא לשלוט ולא לעסוק בזה, זה בכלל לא מעניין אותם. הכיוון שעסק העולם יהיה דעת השם, אז יתחילו להכיר, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים וכו'. והסיוך שלו, שנאמר כי מלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מחסים. פסוק. בפשטות, מלאה הארץ דעה את השם, כמו שהמים מחסים את כל הים, ויש שם עולמות שלמים מתחת למים האלה. ככה דעה תחסה את כל המציאות. עם כל העולמות השלמים שיש מתחת. למה הבאתי את הרמב״ם הזה? הרי הפסוק שהוא מביא לא קשור להפטרה, והבאתי אותו מפני ש... נראה לי שלפחות ישעיהו פרק סמך, לכאורה, לא ראה את הרמב״ם בהלכות מלאכים. כי בוא נראה עוד רגע את המגמות של פרק הנבואה הזה, אז מסתבר שמבטיחים פה המון דברים שהם בהחלט שייכים לזה שינשאו אותנו העמים ויהיה הרבה כסף והרבה זהב ויעריכו ונשלוט ו... איך כתוב שם מפסוק וב, שפעת גמלים תחסך בכרי מדיין ואיפה, רואים במקור שתיים, כולם משווה יבואו, זהב ולבונה יישאו. כל צון קידר יקבצו לך, אלי נוויות ישרתונך. יעלו על רצון מזבחי ובית יפרתי אפאר. העולם יבוא, כן, ודאי, הוא יבוא לבית תפילתי, הוא גם יגיד את תהילות השם, אבל הפרטים האלה של כמה יבואו ויבואו ויבואו מופיעים הרבה מאוד. ובכלל באמת, איך מגיעים למדרגה הזאת שהרמב״ם מתאר? ואיפה נמצאת ההפטרה ביחס למגמה הזאת? בוא נראה את ההפטרה מתחילתה. קומי אורי, קיבה אורך וכבוד השם עלייך זרח. מה זה קיבה אורך בפשטות? קיבה אורך מקביל לכבוד השם עלייך זרח, נכון? קומי אורי, כי האור שלך כבר הגיע, וכבוד השם זרח, מקביל, זריחה, בא, כך בפשטות. כך גם מסבירים כמעט כל הפרשנים פה. מה זה אגב אורי? קומי אורי, יכול להיות שני הסברים. או קומי אורי, קומי ותאירי את עצמך, קומי אורי, או קומי והאירי את האחרים. קומי אורי, בציווי, תאירי את כולם, קיבה אורך. כי הנה החושך יחסי ארץ וערפי לאומים. אז באיזה שלב אנחנו? עדיין מחסי החושך ארץ וערפי לאומים? עוד לא באים כל העמים ורואים? ועלייך יזרח השם וכבודו עלייך יראה, ואז כשעלייך יזרח השם וכבודו עלייך יראה, אז הלכו גויים לאורך ומלאכים לנוגה זרחך. החושך מכסה ארץ וערפה לאומים, ועלייך ייראה כבוד השם, והם יראו את זה מהמקום הזה של החושך ויתחילו להגיע. אי סביב עינייך, וראי כולם נקבצו באולה. בנייך מרחוק יבואו ובנותייך על צד תאמנה. אז תראי ונהר ופחד ורחב לבבך, כי יהפך עלייך המון ים, חיל גויים יבואו לך, שפעת גמלים תחסך, כבר קראנו וכו'. אחד הדברים שהכי מפריעים לי בהפטרה, יש כאן תיאור מדהים. עם ישראל מסתכל ורואה קיבוץ גלויות, עולם שלם מגיע, תחפשו איזושהי תגובה של עם ישראל. שיגידו משהו, שיתקו, שיגידו תגל נפשי באלוקיי, שיגידו יופי, הבנים חוזרים, הבנות חוזרות. שום דבר. חז"ל אגב הרגישו בבעיה, אם תראו במקור שלוש, חז"ל הרגישו בבעיה, והם תיארו את הנפלא במדרש. בנייך מרחוק יבואו ובנותייך על צד תאמנה, לעתיד לבוא, באים הנביאים ואומרים לירושלים, בנייך מרחוק יבואו. והיא אומרת להם, מה אכפת לי? זה מדרש שיר השירים רבה, זה נורא ביום המדרש הזה. ובנותייך על צד תאמנה. הם אומרים להם, מה אכפת לי? הבנים, הבנות מגיעים, ובנותייך על צד תאמנה. אמרה, מה אכפת לי? בסדר, נו, מה? מאיפה המדרש הגיע לזה? כי הוא קרא את ההפטרה. הוא חיפש תגובה. הוא רואה פה איזו עוצמה אדירה, אור אדיר מתרחש בעולם, אבל בו זמנית החושך מכסה ארץ, ואז מהחושך המכסה ארץ באים כולם, ועם ישראל לא מגיב. הוא רואה, אבל הוא לא עושה כלום. כיוון שאמרו לה, אני חוזר למדרש, הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושה, זה אגב כבר לא פה בפרק הזה, זה ציטוט מזכריה. כיוון שאמרו לה, הנה מלכך יבוא לך, משיח, הקדוש ברוך הוא מביא אותו, צדיק ונושה אמרה, או, החדוותה שלימה. עכשיו השמחה כבר שלימה. דכתיב, גילי מאוד בציון, וכתיב רוני ושמחי בציון. באותה שעה היא אומרת, סוס אסיס בהשם תגל נפשי באלוקיי. באותה שעה היא אומרת סוס אסיס בהשם. כלומר, יש שעה לפני כן שהיא עוד לא מסוגלת להגיד את זה. השעה שלפני כן היא השעה של הפרק שלנו. למי אומרים קומי אורי? קומי מאיפה? קומי מאבלך. בוא נסתכל רגע לסוף ההפטרה, לפסוקים י'-ט'. לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם, ולנוגה הירח לא יאיר לך. והיה לך השם לאור עולם ואלוהיך לתפארתך, לא יבוא עוד שמשך ויריחך לא יאסף, כי השם יהיה לך לאור עולם, ושלמו ימי אבלך. מדובר פה אל האבל, שעכשיו מקימים אותו מאבלו. וכשמקימים אותו מאבלו, הוא עוד בכלל לא במקום הזה של לבוא ולשיר ולהודות ולהגיד, והוא רואה את כל הדברים הגדולים, והוא עדיין מפחד, הוא עדיין באבל. בוא נחזור שנייה לפסוק ה' במקור 2. אז תראי ונהר. את מה תראי? את השיא סביב עינייך, נכון? פסוק ד' לפני כן. את כולם נקבצו באו לך. אז תראי ונהר. ופחד ורחב לבבך. למה פחד? אני מבין רחב. כולם באו, אז יש רוחב לב עצום. למה פחד? רש"י אמנם מסביר, הוא פחד ורחב לבבך, פחד לא במובן של פחד, אלא במובן של שוק, התפעלות, פחד הלב. אבל הרד"ק והתרגום והפרשנים האחרים, פחד זה פחד. אבל ממה הפחד? חיל הגויים שבא הרי מביא שפעת גמלים. הוא מביא כלכלה אדירה. כל הבנים חוזרים. לזה המדרש התכוון כשהוא אומר שירושלים אומרת מה אכפת לי. איזה מין שלב זה? יש הכל, מתחיל איזה אור ענק, ועוד חסר משהו. על מה מדובר פה? אני אמשיך עוד מעט, אני אחזור אל ההפטרה עוד מעט. ואני רוצה לטעון ניסיון לטענה פשוטה כבר בפסוק הראשון, גם בלי הטענה הזאת בכל ההפטרה. אבל אני רוצה להתחיל במשהו שנשמע קצת משונה בהתחלה. אבל אני חושב שעליו מדובר בהפטרה. קומי אורי, כי בא אורך וכבוד השם עלייך זרח. שאלתי שאלה שנראתה מאוד פשוטה בהתחלה, מה זה באורך? ואמרנו, זה מקבילה לכבוד השם עלייך זרח. מה זאת ביאת השמש במקרא? כשאני אומר שהשמש באה, הכוונה היא שהיא שוקעת. לא שהיא זורחת. השמש לבוא. אז מה זה ביאת האור? זו סוגיה מרתקת בעברית. אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, אבל אני רוצה לטעון כאן טענה, אבל כדי לטעון אותה אני אאגן אותה שנייה אחת, כי זה חדשני נשמע. לא חשוב בכלל הסוגיה, ישנה סוגיה במסכת ברכות בדף הראשון. אני מרשה לעצמי להזכיר כי בדף הראשון ככה תמיד נמצאים בהתחלה אחרי זה נשברים. אז ישנה סוגיה בדף הראשון במסכת ברכות, לגבי תחילת זמן קריאת שמה של ערבית וזמן כניסתם של הכהנים לאכול בתרומתן, לא חשוב. ושם מופיע הביטוי ביאת האור. הגמרא שואלת שם, ממש אני לא נכנס בכלל לסוגיה, לגבי תבילה של תמאים כדי לאכול בתרומות, ממש לא חשוב. אבל מופיע שם הביטוי, מי אמר שמדובר בביאת השמש? אולי מדובר בביאת האור? וכו' וכו' וכו'. רש"י ותוספות נחלקים בהבנת המושג הזה במקור 8. ואני מתחיל שם. רש"י ותוספות נחלקים. רש"י אומר, דילמה ביאת אורו הוא, אתם רואים במקור 8, מתנצל על האותיות המעט קטנות, וכדי שלא ניכנס לסוגיה הזאת ממש, לכן זה בקטן יותר. דילמה ביאת אורו הוא, פירש רש"י, עד שיזרח אורו של היום השמיני. נעזוב את הסוגיה, העיקרון הוא שיש שבעת ימי טומאה, בזמן שבית המקדש והאדם נטמא שבעת ימים, יש שבעת ימי טומאה, טובלים בסוף היום השביעי, וכדי להיכנס אל הקודש פנימה, צריך לחכות לזריחה של היום השמיני. זה דיל מביאת אורו. תוספות חולקים, לפי רש"י עכשיו, ביאת האור ומה? ודאי, זריחה. תוספות מביאים כל מיני הוכחות וקושיות, על כולן דילגתי בשלוש הנקודות הללו, ואז הם כותבים כך, ויש לומר בראשי תיבות, ויש לומר בהכי פירושו, ממאי דהי ובאה השמש ותהר ביאת השמש וממש, מי אומר שזאת שקיעה, אני מדלג שתי שורות, דילמה, אתם רואים בשורה שמתחילה בדהי נוצאת הכוכבים? שורה הבאה, דילמה ביאת אורו הוא דהיינו, תחילתה של שקיעת החמה. והוא, איזה זמן זה תחילת שקיעת החמה? תחילת הכנסתה ברקיעה, ועדיין יש שהות ביום חמש מילים עד צאת הכוכבים. עוד פעם, לא נכנס בכלל לסוגיה. תוספות אומרים, ביאת האור זה מה? שקיעה. אך זה לא סתם שקיעה, זה תחילת השקיעה. כשהשמש שוקעת היא מתחילה לשקוע מלמעלה. אני לא רואה את זה. כשאני מדבר על השקיעה היפה, אני מדבר על השקיעה של השמש של הים. כשהיא כבר נופלת למטה, היא שוקעה. אבל היא לא התחילה פה ליפול, היא התחילה שם למעלה. תחילת השקיעה שלה, טוענים בעלי התוספות, זה נקרא ביאת האור. סוף השקיעה, זה נקרא ביאת השמש. זה אגב יפהפה בעברית. האור מתחיל לבוא אל הקופסה מלמעלה. השמש נסגרת וסוגרים את העסק כשזה למטה. כך או כך, אולי כי בא אורך, זה בכלל לא זריחה. אז מה זה קומי אורי? כאן הכל מתחיל. כל ההפטרה מדברת על שני סוגים של אור שההיסטוריה הזאת עוברת. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בהתחלה הוא ברא אור. ויאמר אלוקים, יהי אור. ויהי אור. אבל אחר כך ראה הקדוש ברוך הוא שהאור הזה הוא כל כך טוב, והוא גנז את האור הזה לעתיד לבוא. אחר כך נבראו המאורות. אנחנו חיים בעולם שבו האור הוא איננו אור שבעת ימי בראשית. כשיש שמש, אנחנו יודעים שתבוא השעה והיא תשקע. זה טבעה. זה לא אור גמור. איך מסתיימת ההפטרה? כשיגיעו הימים היפים האלה שאני מתאר, אז לא יבוא עוד שמשך. האור הגדול העתידי של עולם שכולו אורה, הוא האור שעדיין איננו פוגשים. את האור הזה שברא הקדוש ברוך הוא גנז, כי העולם לא יודע להשתמש בו. חושך ואור משמשים בו בערבוביה. החושך יחסי ארץ והערפה לאומים, ולאט לאט מתחילה זריחה של אור אחר. האור הקיים עכשיו, האור הקיים לפני כן, יוצר תחושה שאתה כבר נמצא באור האידיאלי. ולאט לאט, אתה כבר יכול לא לשאוף בכלל אל האור האינסופי, אל האור הגדול, אל האור האמיתי שצריך לברוח. קומי אורי! תתחילי להוציא את האור שלך האמיתי! קיבה אורך. האור הזה שאת רגילה לו כבר שוקע, ברוך השם. זה נשמע הפוך. אפשר כבר להשתחרר לאט לאט מהאור שהיית רגילה לו ולהתחיל לחכות אל האור הגדול. העולם כבר מחכה לשלב הבא, לקומה הבאה, לאור אחר. לא לאור הזה שאנחנו רגילים לו עכשיו. אני אחזור להסביר את זה עוד מעט, אבל לפני כן אני רוצה רגע לאגן את זה בעולם שאנחנו מדברים עליו יום יום. במקור 6, ואז נתחיל להבין את הסוגיה, במקור 6 עושה כתור בברכת יוצר המאורות שאנחנו מברכים בכל בוקר. הברכה הראשונה בברכות קריאת שמע היא ברכת יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. היא מסתיימת באור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו או במהרה לאורו, ברוך אתה השם יוצר המאורו. ויש שם נוסחאות שונים. הסיום לפי חלק מהנוסחאות לפני כן, הוא כאמור לעושה אורים גדולים כי לעולם חסדו, אור חדש על ציון תאיר, ברוך אתה השם יוצר המאורו. כשאנחנו מדברים על יוצר המאורות, על איזה אור אנחנו מדברים? יוצר המאורות, יוצר אור ובורא חושך. אנחנו מדברים על האור הגנוז של היום הראשון, או על המאורות כאן בפועל בעולם? על המאורות המציאותיים. אנחנו לא מדברים עכשיו על אור חדש, נכון? אנחנו מדברים על עולם שיש בו אור וחושך. עושה שלום, בפסוק האמיתי, איך כתוב, הוא בורא רע. רק התפילה תקנה ואמרה, הוא בורא את הכל. אם כן, אנחנו מדברים על עולם שיש בו אור, חושך, שלום, רע, טוב, רע. עוד אין את האור האידיאלי, את הגאולה הגדולה, את הרגע הגדול של עולם שכולו אור וכולו טוב. שואל הטור שאלה הלכתית. אור חדש על ציון תאיר זאת ודאי שאיפה מצוינת. אבל זה לא רלוונטי לברכת יוצר המאורות. כי בברכת יוצר המאורות עוסקים באיזה אור? זה שאנחנו מבקשים שיהיה עכשיו בוקר, קמתי בבוקר, אני אומר לקדוש ברוך הוא תודה רבה על השמש של היום. תגידו נו, מה אכפת לך גם להגיד אור חדש על ציון תאיר? זה לא הולך כך. בברכה יש כללים. אתה צריך לסיים מעין החתימה. כשאתה מברך על המחיה ועל הכלכלה, אתה מסיים בעל המחיה ועל הכלכלה. אתה לא אומר באמצע וריבונו של עולם, זה יהיה מצוין אם גם תהיה גאולה. אתה לא יכול, זה תגיד אחרי זה בדרשה. בברכה יש כללים לברכה. אומר הטור במקור 6, זה דיון הלכתי, אבל זה דיון הלכתי עם רעיון שלם. אומר הטור במקור 6, ונוהגים באשכנז לחתום כאמור לעושה אורים גדולים כי לעולם חסדו, אור חדש על ציון צעיר וכו', ברוך אתה השם יוצר המאורות, ואין נוהגים כן בספרד. מעניין, המנהג אשכנז שלו הוא לא מנהג אשכנז של כולנו, אלא של חלקנו. זה חשוב ככה לבודקי מנהגים שיבדקו פה. אני ממשיך. וכן כתב רש"י, שאין לחתום באור העתיד. לא להגיד אור חדש על ציון תאיר, כך פוסק רש"י, למה? שאינו בכלל מעין החתימה. לפי שסידרו החכמים הברכה על האור המתחדש בכל יום, ולא על האור העתידי. לכן פוסק רש"י, בכלל לא להגיד אור חדש על ציון תאיר, ונזכר עולם, זה לא רלוונטי לברכה. אבל כותב הטור רבי יעקב בנו של הראש בן אשר, אבל אדוני אבי הראש זל כתב בתשובה בשוט הראש, דהוי שפיר מעין החתימה, זה ועוד איך מעין החתימה. מדהים עכשיו. ופתיחה דיוצר אור, גם החתימה וגם הפתיחה. מה שכתוב בפתיחה של יוצר אור, היינו אור שברא הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית. ולא היה העולם כולו כדאי להשתמש בו. וגנזו לצדיקים לעתיד לבוא. ובינתיים אנחנו מדברים על המאורות שיש כאן. ועל האור הזה נאמר בהפטרה שלנו, והלכו גויים לאורך, והיינו נמי אור חדש, שחידש בששת ימי בראשית, שעתיד הקדוש ברוך הוא לחדש לנו. עד כאן. רש"י וראש חולקים פשוט במה צריך להתכוון מחר בבוקר בברכת יוצר המאורות. לפי הראש, לפי הראש, הכוונה בברכת יוצר המאורות בסופה היא השאיפה אל האור החדש הגדול. אל תתבלבל עם המאורות הקיימים. אני רוצה להסביר את הפשטות של הדברים, אבל בעומק שלהם, אבל בפשוט פשוט. מה זה האור? מה זה האור העתידי הזה? מה חסר באור של היום? למה האור שלנו, כל האורות שלנו, כל דבר טוב שלנו, מגיע לשקיעה? למה אנחנו עוד לא יכולים להגיע לעולם שבו באמת הטוב הוא הטוב המוחלט, והאור הוא אור גדול שממשיך וממשיך וממשיך? בעולם הפרטי שלי, בעולם הכללי שלנו. חז"ל במקור חמש מסבירים את מה זה והלכו גויים לאורך, על האור של ירושלים. הם אומרים כך: ואברהם זקן, והשם בירך את אברהם בכל. פסוק בבראשית. אברהם היה מברך את הכל, שנאמר ונברכו בך. אברהם אבינו עליו כתוב והיה ברכה. אתה מברך את כולם, כולם מתברכים על ידו. יצחק, אבל גם ישמעאל, גם בני קטורה, גם מי שנשלחים ארצה בני קדם. כל העולם מתברך על ידי אברהם. שואל המדרש, ומי ברך את אברהם? והנה הקדוש ברוך הוא מברכו. והשם בירך את אברהם בכל. משה הוא ניסן של ישראל. ניסן הכוונה היא דגל. הוא ציונה נס. ניסן של ישראל. דכתיב לכל האותות והמופתים אשר עשה משה לעיני כל ישראל. כמו דגל גדול. ומי ניסו של משה? הקדוש ברוך הוא. שנאמר ויבן משה מזבח ויקרא שמו השם ניסי. דוד הוא רועם של ישראל, שנאמר אתה תראה את עמי ישראל. ומי הוא הרועה של דוד? הקדוש ברוך הוא, שנאמר השם רועי לא אחסר. ירושלים אורו של עולם. גם זה ישיר. ירושלים אורו של עולם, שנאמר והלכו גויים לאורך. ומי הוא אורה של ירושלים? הקדוש ברוך הוא. בכתיב בהפטרה שלנו, והיה השם לך לאור. איזה אור? עולם. מה כתוב פה במדרש? סתם איזה מין ככה, מסרו פסוקים, מי מברך ומי... אם אני אומר שאברהם מברך את העולם, אז כדי שהברכה שלו תחול, אני חייב להיות בטוח שהברכה שלו היא לא משל עצמו, אלא היא באה ממקור אינסופי. אברהם מברך את הכל. מכוח מה? מכוח שהקדוש ברוך הוא מברך אותו. כלומר, קשה קצת לתפוס, אבל זה פשוט. ככל שהברכה של אברהם היא פחות משל עצמו, כך היכולת שלו לברך היא גדולה יותר. מה מפריע לאברהם לעשות את ברכתו לנצחית? שמשהו משל עצמו נכנס שם. זה בכלל לא משלו. הקדוש ברוך הוא מברכו. אני חושב שפעם סיפרתי, אני רוצה להביא את זה בדוגמה חסידית, חסידית חבדית. דיברנו כמה פעמים על המושג של שליחות. אחד המכתבים שבהם אני חושב מושג השליחות, השליחות, וזה באמת תנועת חבד יכולה ללמד הרבה, אחד הדברים שבהם מושג השליחות מתברר, הוא במכתב מאוד מעניין. אני לא מצטט אותו כלשונו עכשיו, אבל הוא נכתב בתקופה מאוד מאוד מעניינת בחסידות חבד. אני גונב לסיפור הזה דקה. התקופה שעליה אני מדבר היא התקופה שהרבי הקודם, רבי יוסף יצחוק, חותנו של הרבי מלובביץ' זכר צדיק לברכה, שהרבי הקודם עוד היה בנשיאותו, והרבי הצעיר שעוד לא היה רבי, כבר היה איתו, כבר עברו מרוסיה לאמריקה, ובתקופה הזאת יש מכתבים מאוד מעניינים, שבהם פונים חסידים, זה מעניין מאוד, פונים חסידים אל החתן של הרבי, שהוא עדיין לא הרבי, בשאלות שקצת לא נעים לשאול את הרבי עצמו. זה תשובות מעניינות מאוד. באותם הימים מתפתחת מאוד, כמעט מתחילה, אבל מתפתחת מאוד מאוד רעיון, מתפתח רעיון השליחות, השליחים, השלוחים, עוד אצל הרבי הקודם. יהודי אחד פונה אל החתן, הלא הוא הרבי הבא, ואומר לו, אני רוצה רגע להבין, אני קצת נבהל, היהודי הזה כנראה היה לו בן חשוב, שהרבי הקודם מינה אותו, שלח אותו להיות שליח. מה זה להיות שליח? שם שליח זה לא לך לשנתיים ותחזור. זה שליח, זהו, מעכשיו אתה שליח. והאבא רצה להבין, הרבי אמר, גמרנו, אין שאלות בחיים, די, בסדר גמור, חסידים, כך נגמר. אבל הוא רצה להבין מה זה בדיוק הדבר הזה שליח, מה זה החיה הזאת החדשה, מה זה בדיוק? והוא אומר, אני לא מבין מה זה, זה שליח זה מה, זה רב? זה מנהל הקהילה? זה הפסיכולוג האזורי? זה ראש אישי? ומה זה? מה התפקיד שלו? מה הוא? הרבי, עוד לא הרבי, זה מנחם מנדל, עונה לו שהוא רואה את השאלה שלו וכו', והוא רוצה לענות לו, אבל הוא שואל אותו חזרה, תגיד לי אתה, מה זה רבי? זו שאלה מעניינת כשחסידים שואלים חסידים. מה זה רבי? טוב, היהודי הוא כנראה קצת נבהל, אולי הוא גם... מה פירוש מה זה רבי? רבי, אני לא יודע מה זה רבי, זה לא... מה זה קשור גם לשאלה ששאלתי? אז הוא אומר לו, מה פירוש מה זה רבי? תשובה של חסיד. רבי זה הכל. רבי זה הכל. מה זה רב? זה הכל. אומר לו הרבי, ושלוחו של אדם כמותו. מפילי פלאות. אתה רוצה לדעת מה זה שליח? רבי. שישים שנה אחרי התשובה הזאת, בעולם המודרני שלנו, כדאי לנתח אותה טוב. אתם יודעים מה הרבי אמר לו? לגביך, אדוני המודרני שבא עכשיו מרוסיה לאמריקה, המילה שליח עושה צמרמורת. כי אני חשבתי שהבן שלי יהיה אוטונומי, ופתאום הוא שליח. אני רוצה להפוך לך את הראש, שתחשוב על הדבר הבא. האם לא ככל שאתה יותר שליח, אתה לא עוד יותר רבי? כי אתה יודע מה מקור הברכה? מקור הברכה של הרבי הוא לא הרבי, הוא הרבי שלו. וכולי. אתה יכול לקבל את זה, אתה יכול לא לקבל את זה, אבל האם אתה מבין שככל שאתה יותר בטל אל המקור, אתה יותר מאיר? ככל שהאור שלך הוא יותר אימפורט מכל מיני פרוז'קטורים ופנסים, זה בשלב מסוים יכבה. קומי אורי, יש לך אור משלך, פנימי, עצמי, תוציא אותו החוצה, כי האור הזה עוד לא בא לידי ביטוי. ירושלים אורו של עולם. למה? כי מי הוא אורה של ירושלים? הקדוש ברוך הוא. לכן היא אורו של עולם. שמתי לב השבוע שירושלים בכל השפות, נדמה לי, מתורגמת, כמו שהיא נקראת בתנ"ך במקומות הרבים האחרים, ירושלם. לא מכיר שפה אחרת שהתרגום הוא ירושלים. אני מכיר את ג'רוזלם ואורסלם וחירוזלם וכל מיני שפות. לא מכיר ירושלים. ירושלם. כבר אמרנו הרבה פעמים. ההבדל בין ירושלם לירושלים הוא מה שאנחנו מדברים עכשיו. עין, אמרנו יותר מפעם אחת, עין זה סיומת קבועה של זוג. ידיים, נחיריים, אפפיים, עיניים, רגליים וכו' וכו' וכו'. זוג, זה לא סתם רבים, זה זוג. זוג משלים אחד את השני. ירושלם זה מקום עם עוצמות, עם שלימות, עם יראה, כן. אבל ירושלים זאת עיר שהיא שלימה רק כשהיא זוג מקביל, ירושלים של מטה וירושלים של מטה. כשירושלים של מטה היא הראי של ירושלים של מעלה, וירושלים של מעלה היא הראי של ירושלים של מטה, זה נעשה לירושלים. קומי אורי ירושלים את האור הפנימי שלך, כי האור הקודם, האורות הקודמים, החלקיים, זזים הצידה. לא נתאבו החכמים והנביאים, פותח הרמב״ם לימות המשיח, לא כדי שישלטו על כל העולם. זה אור גדול, אבל זה לא האור שלנו. מה זה לשלוט על כל העולם? שהגניוס היהודי ממציא את ההייטק הכי טוב. נו יופי, נו בסדר. אז זה מחזיק קדנציה. שתי קדנציה. ואחר כך אנחנו מתוסכלים כי היפנים עקפו אותנו. כי זה לא האור שלך. אבל אני מוכשר לזה מצוין. נו, אתה מוכשר גם לעוד כמה דברים, אבל זה לא האור שלך. אני מאוד מוכשר, זה מאוד טעות. אז לא להתעסק, בטח לא להתעסק בזה, אבל יש לך אור אחר. והאור שלך הוא משהו מסוג אחר לגמרי. ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח. לכו תגידו ליהודים אחרי שבת שזה לא האור, בטח לאכול ולשתות. ודאי, מה זה? זה העניין המרכזי שלה. אבל לא, לא זה השלום, לא זאת השאיפה, לא זאת השלימות, לא לזה אני מחכה. זה חשוב מאוד, יהיה נחמד שכולם יאכלו וישתו וישמחו ביחד. אבל זה בשוויץ עושים יותר טוב. זה לא הוורד שלך, זה לא העניין שלך. אלא מה? זוכרים את הרמב״ם? איך הרמב״ם סיים? מה יקרה בימים ההם? בימים ההם כל המדענים יהיו מצויים כאפר ולא תהיה קנאה ותחרות. לא תהיה קנאה ותחרות. ולא הבנו איך. איך לא תהיה? זה מעניין. איזה מין דבר זה? איך פתאום לא תהיה קנאה ותחרות? אני אגב שואל את עצמי הרבה פעמים. כולם אומרים שיחד זה דבר טוב. להיות יחד. זה באמת נכון, יחד זה מצוין, זה מרגיע, זה טוב. כולם אומרים, אז למה זה כל כך קשה? כלומר, אם זה כל כך טוב, למה זה כל כך מסובך? דבר טוב, כדאי לעבוד עליו. תראו את הרמב״ם בסוף שם. ולא יהיה עסק כל העולם במקור אחד, אלא לדעת את השם בלבד. ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים. עכשיו העיקר. זה פלאי פלאות. וישיגו דעת בוראם, את מה הרמב״ם מתאר פה? הוא מסיים פה את הרמב״ם, נכון? הוא מסיים את הרעל החזקה. תראו מה הוא כותב. וישיגו דעת בוראם כפי כוח האדם. כלומר, מה האידיאל? שהאדם ידע כמה הוא מצומצם. שזה משכת אותנו את כל הספרים ברמב״ם. וישיגו דעת בוראם כפי כוח האדם, שנאמר, ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. ניסינו להבין מה זה הביטוי הזה של המים והים. הקור האחרון זה פילי פלאות, מקור שבע. מקור שבע. במקור שבע מופיע האור שמח. האור שמח הוא רבי מאיר שמחה מדווינס. מאיר שמחה מדווינס כתב שני ספרים גדולים. האחד על התורה, המשך חוכמה. המשך חוכמה, אנחנו הרבה פעמים מביאים אותו. משך זה מאיר שמחה כהן, המשך חוכמה. והאחד, עיון אדיר ולמדני ברמב״ם, האור שמח. גם שם רבי מאיר שמחה, האור שמח. אגב, הסיפור האמיתי הוא שבעצם את המשך חוכמה, המשך חוכמה יצא אחרי האור שמח. ובעצם המשך חוכמה נכתב לפני. רק מה, אחרי שכתב רבי מאיר שמחה את המשך חוכמה, הוא גנזו לצדיקים לעתיד לבוא, הוא הכניס אותו למגירה. ואז הוציא את האור שמח, ואחר כך הוציא את המשך חוכמה. הסיפור מספר שאלו למה, אז רבי מאיר שמחה אמר, שאם הוא יוציא קודם כל את המשך חוכמה, אז יקראו את הדברים ויגידו שהוא דרשן נפלא. אחר כך שהוא יבוא להגיד את האור שמח, אף אחד כבר לא יקנה, יגידו זה יודע דרשות, מה לו ולרמב״ם. אבל אם הוא יוציא את האור שמח בהתחלה, אז יגידו שהוא למדן. נו, אז אם הלמדן גם הוציא משך חוכמה, אפשר לסלוח לו. הלמדן, עכשיו גם כמה דברים על התורה, נו, זה אפשר לחיות עם. אבל לפעמים גם באור שמח, הרבה פעמים, מתגלה המשך חוכמה. כי זה דבר אחד שניהם. הדוגמה כאן היא הדוגמה האחת היפות ביותר. וכתב עוד רבינו, זה האור שמח האחרון באור שמח. וישיגו דעת בוראם כפי כוח האדם שנאמר כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. וכיוון בזה שבעת אשר ההשגות, היכולת להשיג, הלשון שלו היא מאוד פשוטה, רק המשפט הראשון טיפה מורכב, אנחנו מיד נראה אותו. שבעת אשר ההשגות שבכוח המורכב מחומר והנפש להשיג אינן מבוררים, אז עלול לצאת גם לחקור במה שנמנע מהשגת האנושי להשיג. אדם בנוי מחומר ומרוח. לא נעים להגיד לך, אבל עכשיו כשסיימת את הרמב״ם, אולי הגיע הזמן שתדע שאתה מוגבל. כן, אפילו אתה. כן. לא, לא, לא אני, אתה. אתה שלא, שיודע הכל, גם אתה, לא. המוגבלות הזאת היא בעצם ההבנה הגדולה ביותר. ההבנה שלך שאינך מבין. ההבנה שלך של מה שאתה מבין היא הבנה משתנה. כי מה שהבנת בצורה X היום, אתה תבין בדיוק בצורה הפוכה בשנה הבאה. אבל ההבנה שלך שאת כל הכוח שלך אתה שואב מהמקור העליון, ההבנה הזאת היא זו שנותנת לך את הכל. האור שמח מתחיל פה עכשיו. כשאדם סבור שהוא יכול להשיג הכל, הוא לפעמים מגיע ומתפרץ למקומות שהוא לא מסוגל בכלל לעמוד בהם. אז קוראים דברים מחרידים. יכול עולם מדע שלם להגיע למקומות, למחוזות מדהימים, שפתאום מתברר שהוא לא מסוגל בעצם לעמוד בהם מבחינה מוסרית, מבחינה נפשית, מבחינה... האדם יכול עם שכלו להגיע למחוזות שהוא לא תמיד יכול לעמוד בהם, שהוא לא תמיד יכול להבין אותם, הוא יכול לרוץ מעבר למה שהוא יכול. נתנו לו את הכוח לרוץ כאילו מעבר למסוגלות, וזה בכלל לא, זה הופך להיות מסופק ולא מבורר והפוך, ועוד דעה ועוד דעה ועוד דעה ועוד דעה. אבל בהשיגו מה שבכוח האדם להשיג על אמיתתו, בלי שיבושים וספיקות, אז יבין, תראו את הביטוי של האור שמח, אז יבין מה שאינו יכול להשיג, ולא יתפרץ מגבולו לחקור במה שמופלא מהמין האנושי. כל עוד המין האנושי רוצה לברוא את העולם, אז הוא לא נותן לאלוה המקום להופיע. באותו הרגע שהוא מבטל את הרצון הזה, והוא רוצה לשכלל את מה שיש, והוא מקבל את האלוה שנתן לו, יש לו פתאום הרבה יותר כוחות לקדם את הכל. לקדם את החוכמה ולקדם את המדע ולקדם את הכל, באותה שנייה שמי מברך את אברהם הקדוש ברוך הוא. הכוח שלך להיות יותר נובע מהיכולת שלך לדעת מאיפה אתה ומהו גבול קצה היכולת שלך. הוא מביא את הדוגמה הנפלאה, כמו שאמרו בארבעה שנכנסו לפרדס. נכנסו ארבעה לפרדס, רק אחד, רבי עקיבא, נכנס בשלום ויצא בשלום. אבל שלושה אחרים, אחד מת, אחד נטרפה דעתו, אחד אלישע בן אבויה יצא אחר. מסביר רב מאיר שמחה מדהים, שמפני שציפייתו הייתה בהטעיה, הם הלכו בכלל לא אל הרמה שלהם, הם לא הלכו אל הגבול הנכון שלהם. אז מה קרה להם? יצא מגבול ההשגה לבקש מה שאי אפשר להשיג. אלא, בניתוח אדיר, בהתפרד הנפש מהחומר. אז מה קרה להם? נפרדה להם הנפש מהחומר. איך נפרדת הנפש מהחומר? אצל אחד זה היה מוות ממש. אצל אחד זה היה טירוף הדעת. הנפש והחומר לא יכלו לסבול את זה ביחד. והאחד נהיה אחר. רק רבי עקיבא יכול היה להיכנס לפרדס. היכולת של אלישע בן אבויה לרומם את העולם, אלמלא היה נכנס אל הפרדס, הייתה הרבה יותר גדולה. וזה שאמר הכתוב, ומלאה הארץ דעה את השם. מה זה ומלאה הארץ דעה? זה מדהים, זה האור שמח הרמב"מי. ומלאה הארץ דעה, שהדעת יהיה על בוריו. ומלאה הארץ, זה יהיה ברור, זה יהיה מלא. ולא שום סכסוך וספק. וזה יהיה כמו המים לים מכסים. מה המים והים? כל אחד יודע שהים מורכב מהרבה מים. כן, אבל מה העניין? שממלאים את הים, המים ממלאים את הים. אתה עומד ליד החוף, ואתה רואה את הגלים האדירים האלה, ואתה שואל את עצמך, רגע, אבל עוד רגע הרי הם יכולים להתפרץ הלאה. למה הם נעצרים? מה, כי שמו פה כמה גרם של גרגרי חול? מי יוצר אותם? כי למים בים יש שתי תכונות. באחת הם יכולים להיות ב-11,000 קילומטר עומק. וגלים אדירים. יש להם עוד תכונה. הם יודעים בדיוק איפה הגבול שלהם. הם לא עוברים אותו. ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. כמו שהמים לכל טיפה וטיפה יש את ההתבטלות אל הים, וכל טיפה וטיפה יודעת שרק מכוח זה יש לה כוח להתפרץ עד למקום שהיא יכולה. כך תמלא הארץ דעה את השם כמים שממלאים את הים ואינם מתפרצים חוץ לגבולם, שעל זה הפליגו בכתובים ובמדרשים, שאינם יוצאים מגבולם, וחוק שם לים, ויסך אותו בדלתיים. כן יהיה מעלת האדם, אז, שלא יתפרצו מגבולם לסיבת ידיעתם, מה שבכוח האדם באמת. וזהו מלאה הארץ באה את השם, כמים לים. השליח הוא הרבה. כשהארץ תמלא דעה את השם כמים לים מחסים, והמים כוחם זה הידיעה שהם לא מתפרצים משם. זה אגב מעניין מאוד, על החוף יושבים בני האדם כדי לתפוס שלווה. לצאת מכל מה שהם מתפרצים. כי כנראה גם בני אדם סומכים על המים של הים יותר מאשר על עצמם. הם מבינים שהמים יודעים איפה הגבול שלהם. זה רק אנחנו לא יודעים. באותו הרגע שהאור הופך להיות בטל אל אור עולם, אז אתה יכול להאיר את כל העולם כולו עם זה. והלכו גויים לאורך ומלאכים לנוגע זרחך. כשאורך יהיה אורך האמיתי, לא כדי לאכול ולשתות ולשמוח, לא כדי שישלטו על כל העולם, לא כדי שירדו בעובדי עבודה, זה לא משהו אחר לגמרי. שאלנו איך בימים ההם לא תהיה קנאה ותחרות, כי באותו הרגע שאתה תופס שאתה שליח של המלך, אתה לא מקנה באף אחד אחר. זה לא מעניין. אני תמיד זוכר שביום האחרון של המילואים, זה היום שבו כולם פתאום מעריכים את כולם. כי ביום האחרון של המילואים לא משחררים אותנו עד שכולם גומרים את כל העבודות. ואז אתה דווקא נורא מפרגן. ההוא דווקא יודע לגרז הרבה יותר טוב ממני. והוא בכלל לארגן את זה הכי טוב. כל עוד המילואים לא נגמרים, זה אני זה שידעתי הכל. אבל כשזה נגמר, פתאום אני מבין שאני צריך אותך, ואותך, ואותך. זה אגב ברור שאני צריך אותך. כי הקודש ברוך הוא צריך אותך, כי הוא עובדה שהוא ברא את שנינו. זאת אומרת שגם אני צריך אותך. רק כל עוד אני תפסתי את הנפח, אני תפסתי את המסך, לאור הפנימי הזה לא היה דרך לבוא לידי ביטוי. ואז ישבנו באבלים. קומי אורי, ותעיפי את האורות הקודמים. את כל האורות הגדולים, שכן, זה יפה מאוד, יכולים להיות אורות אדירים, ולדעתי ההפטרה הזאת מדברת על הכמעט, על אחרי האבל, על הכמעט גאולה. הנה זה כמעט מגיע, וזה הרגע לפעמים המסוכן ביותר. כי כשזה כמעט מגיע, אתה פתאום יכול לחשוב שאולי, אולי האור הזה שנוצר עכשיו זה האידיאל, ובו צריך לעמוד. הנה הגענו למצב הכלכלי הזה והזה. הנה יש קיבוץ גלויות. הנה שאי סביב עינייך אורי, כולם נקבצו באו לך. בנייך מתימן יבואו, בנותייך על צעתי המנה. בנייך מרחוק יבואו, יש הכל. וזה באמת שמחה גדולה. בא המדרש ואומר, בנייך מרחוק יבואו, וירושלים אומרת, מה אכפת לי? זה לא מה אכפת לי במובן של מה זה. זה הלל גמור. אבל בנייך מרחוק יבואו, אם אני עדיין לא אורו של עולם, אז זה יכול להיות הטעיה הכי גדולה שיש. אז יש קיבוץ גלויות. אבל את מה אנחנו משדרים עם הקיבוץ הזה? את האור הגדול? או שבגלל שעכשיו אנחנו הגענו לאיזשהו יעד מספיק, אז זאת תהיה השאיפה? שנאכל ונשתה ונשמח. וגם כולם באו כדי שנאכל ונשתה ונשמח. ועכשיו יש עוד כמה שבאו, גם אפשר לארגן קולות למפלגה הנוספת שיוכלו וישתו וישמחו. ובכלל כולם יוכלו להשתמש. הרגע הכי מסוכן הוא דווקא הרגע הכי יפה. איך כתוב בפסוק? אז תראי את מה? את כל היופי הזה של כולם באים, את כל הגויים מביאים לך שפעת גמלים ונהר, ופחד ורחב לבבך. אוי, איזה פחד זה. כי שפעת הגמלים יכולה לעשות בדיוק את הכל הפוך. ואני יכול להסתפק באור הלא אור שלי. ואז אני יוצר מערכת ציפיות גדולה. עולם שלם אומר, הנה שבתם לירושלים, נו ירושלים היא אורו של עולם, אז מה יש לכם להציע? ואנחנו מציעים איזה פלורוסן. וזה עובד טוב לכמה שנים, ואז מגיע המשבר הגדול. מה אכפת לי? שואלת ירושלים. כיוון שאמר לה, הנה מלכך בא, צדיק ונושא, אמרה, החד ותשלימה. כשהאור הזה שהוא מתגלה, עכשיו מתגלה שהוא אור גדול, הוא האור הגדול, השלם, עכשיו כל השמחה באה בשלימה. מתי זה יגיע? הנה הפסוקים בסוף מקור 2, ובהם נעמוד. לא יבוא עוד שימשך, אני חוזר לפסוק כף. או אולי אפילו לפני כן, פסוק יוטה. לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם. מה זה לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם, אלא מה יהיה לך האור? אור עולם, לא השמש. לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם, ולנוגה הירח לא יאיר לך. לא הירח יאיר ככה זמנית את החושך. והיה לך השם לאור עולם, ואלוקייך לתפארתך. התפארת שלך לא תהיה שיצרת איזה מצב איקס כזה או אחר בעולם, אלא אלוקייך זה יהיה תפארתך. לא יבוא עוד שימשך, ויראיכך לא יאסף, כי השם יהיה לך לאור עולם, ושלמו ימי אבלך. אז יתגלה לך שעמך כולם צדיקים. לעולם ירשו ארץ. נצר מתאי, מעשה ידיי להתפאר. הם כן כולם שליחים שלי. הם נצר מתאי, הם מעשה ידיי. הקטון יהיה לאלף, והצעיר לגוי עצום. הפרופורציות שאתם ראיתם עד עכשיו באורות הקודמים בחיים, שהוא קטן והוא גדול, זה הכל פתאום משתנה. פתאום ככל שאתה קשור יותר אל האור, פתאום יתברר שהקטון יהיה לאלף, והצעיר לגוי עצום. אני השם, זה הסיום של ההפטרה, בעיתה אחישנה. אומרים חז"ל, זכו אחישנה. אבל אם עוד לא זכו, אז בעת, בתהליך, בזמן, בעיתה. כי כאן עוסקים באבל, באישה האבילה בכנסת ישראל, הקמה מאבלה. ושלמו ימי אבלך. הפסוק הזה של ושלמו ימי אבלך, נוהגים רבים לומר אותו לא עלינו כשקמים משבעה. ושלמו ימי אבלך. נו, מה עושים עכשיו? קמים, מחליפים בגדים, וצריכים להתחיל להשתקם. כרגע האבל עוד לא יכול להגיד ריבונו של עולם יישר כוח. הפצעים עוד פתוחים. עוד עוסקים באבלות. האור הקודם הולך, האור הגדול מתחיל להגיע, אבל אתה יודע שהוא קיים, אבל אתה עוד עסוק באבלך. ואז באים הפסוקים הבאים, שהם הקדמה להפטרה הבאה. להפטרה נגיע פעם הבאה, אבל את ההקדמה נראה עכשיו. רוח השם אלוקים עליי, יען משך השם אותי לבשר ענבים. תראו את התיאור עכשיו. כשמדברים אל האבל, שלחני לחבוש בנשברי לב. היא קמה עכשיו האבילה הזאת. נו, ומה התפקיד שלי עכשיו? לחבוש לנשברי לב. להלביש אותך. לקרוא לשבויים דרור ולאסורים פקח כוח. לקרוא שנת רצון להשם ויום נקם לאלוהינו, לנחם כל אבלים. די כבר, קומו מאבלותכם. לסום לאבלי ציון, לתת להם פאר תחת אפר. לא רק להוריד את האפר, אלא לתת פאר במקומו. שמן ססון תחת אבל, מעטה תהילה תחת רוח כהה, וקורא להם אלי הצדק, מתה השם להתפאר. זה לא מתה של איקס, של וואי, של זד, זה מתה השם להתפאר. והיה השם לך לאור עולם. ובנו חורבות עולם, שוממות ראשונים יקומימו, זה פילי פלאות. אז הם לא ירצו להקים דברים חדשים. מה הם ירצו אז לעשות? לקומם דברים ישנים. כי אז הם יבינו מאיפה הכוח שלהם. אז פתאום הם ירצו לחדש את הישן. כי הם ירצו את הכוח הראשון הגדול הזה. הרצון לחדש, לעשות משהו חדש לגמרי, לעשות משהו שלא היה לפני, נובע מאיזשהו מקום שבו אני פתאום מופיע בלבד. וחידשו ערי חורב. הם יחדשו את הערים החריבות, שוממות דור ודור. ועמדו זרים. אגב, פה בפסוקים מופיע לקרוא שנת רצון להשם. זאת הפטרה שנקראת תמיד לקראת השנה החדשה. לקרוא שנת רצון להשם. בהפטרה הבאה יופיע שנת גאולה היא באה. שנה, זאת מילה מאוד מעניינת בעברית. שנה זה מילה עם שתי משמעויות. משמעות אחת זה שינוי, נכון? לשנות, לחדש, להפוך. והמשמעות השנייה זה לשנות, לחזור, לשנן, ללכת אחורה, לדעת מאיפה באתי. שנה חדשה יכולה להיות משהו מנותק, זהו לא היה כלום ועכשיו חדש. עוד איזה אור לקדם. והיא יכולה להיות שנה שאני לוקח את הכל ומחדש אותו לגמרי. וחידשו ערי חורב, שוממות דור ודור. ואז עמדו זרים וראו צונכם ובני ניכר עיקריכם וחורמיכם. לא כדי שתשלטו. למה? הרמב״ם, כי אתם כהני השם תיקראו. כי כל הארץ תהיה מלאה דעה את השם, לדעת את השם בלבד. כלומר, לא יהיה עוד דברים שיתפסו את הנפח. ואתם, כהני השם תיקראו, משרתי אלוהינו. אתם מבינים את הפשט? זאת אומרת, מהו העתיד? שיבינו שאנחנו משרתים. זה מין שאיפה מעניינת. העתיד הוא שיבינו שאנחנו עבדי השם. שמכוח זה אנחנו בני חורים. משרתי אלוהינו יאמר לכם, חיל גויים תוכלו ובכבודם תתיימרו. תחת בושתכם משנה, וכלימה ירון וחלקם, לכן בארצה משנה יירשו, שמחת עולם תהיה להם. סוף סוף העולם ידבר על שמחת עולם, ולא על שמחה חלקית. כמו שהשם יהיה לאור עולם, ולא לאור חלקי. כי אני השם אוהב משפט, שונא גזל בעולה, ונתתי פעולתם באמת, וברית עולם אכרות להם. עכשיו העיקר, ונודע בגויים זרעם, וצאצאיהם בתוך העמים, זה ממש הרמב״ם. כשיהיה כל העולם בעסק עבודת השם, יכירו את חכמי ישראל שעוסקים בעבודת השם. ונודע בגויים זרעם, וצאצאיהם בתוך העמים, כל רואיהם יכירום שהם מה? כי הם זרע בירך השם. נו, אז כשרואיהם יכירום שהם זרע בירך השם, אברהם מברך את כולם, ומי מברכו? הקדוש ברוך הוא. אז יכולה הקלה האבילה לקום ולהגיד, או, סוס אסיס בהשם, תגן נפשי בלחי. שבע הפטרות חיכינו להפטרה הזאת. רק כשאור עולם יתחיל לזרוח, ויש חתן וכלה. שיש מישהו בין החתן לכלה, זאת בגידה. כשיש בגידות, זאת לא חתונת עולם. זה יכול להחזיק בלוף, אבל זה לא אמת. אז כשתגל נפשי באלוהי, כי הלבישני בגדי ישע, מעיל צדקה יעתני, כחתן יכהן פאר וככלה תעדך אליה, אז אנחנו מגיעים לאחרונה של ההפטרות. זה השלב של קומי אורי. זה השלב שנקרא תמיד באיזו פרשה? וכי תבוא אל הארץ. ומה יקרה כי תבוא אל הארץ? והיה כי תבוא, אין והיה אלא לשון שמחה. שמחה עצומה. אבל יש לה סכנה גדולה. יורד אדם לתוך שדהו, רואה אשכול שביקר, תאנה שביקרה, ומתחיל לחשוב, זה אני, זה הכל משלי. אז באים ואומרים לו, אדוני, לפני שאתה אוכל, תצהיר הצהרה, זה בכלל לא שלי. זה של סבא שלי שלא יצא ממצרים. זה של התפילה שהתפללנו במצרים אליך, ריבונו שלו. הפירות שאני מביא בביקורים, זה ופחד ורחב לבבך. העצים האלה יכולים לגרום לי לשכוח כמה אני בעצם מקבל את הכוח רק ממך. והעצים האלה, אם אני אזכור את זה, הם השמחה הגדולה ביותר, אם אני ידע לחבר אותם אל המקום. זה השלב של התחלת הדיגולה הזה, שהולך ומתקדם ומתקדם ומתקדם. איך קרא לזה תוספות שם בהתחלה? זה מתחיל שם בתחילת השקיעה. יש עוד מרחק 5 מילים. אפשר להיבהל, אבל לא נורא, לפעמים שקיעת האור הקודם היא הזריחה של האור הגדול. שיכול להתחיל לזרוח ממנו. אל האור הזה ניכנס בהפטרה האחרונה בעזרת השם בשבוע הבא.